ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
ספיק אנד רול, מהדורת יום שני, והיום זה גם היום השני של החופש הגדול. הקיץ התחיל באופן רשמי, כי ככה סופרים את החופש, את החופש האמיתי מהרגע שהילדים מסיימים במסגרות, ובעצם אפשר להגיד שגם הקייטנות התחילו, גם המחנה אימון התחיל, ואפילו חלון הנבחרת האחרון מאחורינו. בימים האחרונים היו גם לא מעט החתמות, עדכונים מהליגה, אבל עד ספטמבר יש אלוהים גדול ונספיק לעשות הרבה דברים. שלום פרופסור, מה המצב?
בסדר, ג'ובה, אצלנו המסגרות די ממשיכות, יש לומר.
אצלנו רק אחת.
בית ספר של החופש הגדול, פלוס גן יולה, שממשיך עד...
יולה?
יום לימודים ארוך.
מה זה?
גן יום לימודים ארוך, הוא ממשיך בעצם מ...
נמצאת הראשי תיבות עכשיו?
לא, שפע לך, זה ברעננה.
ברעננה.
כן, נראה, אולי... לא, יש את זה בכל הארץ, אז אנחנו ממשיכים בעצם עד ה-9 באוגוסט.
טוב.
אבל לא משנה.
היום אנחנו סוג של עושים קלוז'ר יפה.
נכון.
וחובר אלינו פה אורח שאתה עוד בדיוק 5 שניות תציג אותו, שריאנו אותו בתחילת העונה.
אולי הפעם אתה תציג אותו ואני אשאל שאלה ראשונה.
אוקיי.
אוקיי.
אז נמצא איתנו מי שאני מכתיר אותו כשחקן המצטיין של חלון הנבחרות האחרון, שגרירנו בגרמניה, שלום יובל זוסמן.
שלום לכם.
אנחנו, אני רק שמח להגיד שיובל הוא אורח אחראי. למה?
למה?
א', הוא הבטיח בפרק שהערכנו אותו בספטמבר, שהוא יעשה איתנו עוד פרק.
נכון.
אוקיי? והוא הגיע. ואחרי זה, בסוף, אם יובל ירשה לי, אני אספר על מה זה אומר לנסות ולסגור את יובל זוסמן לספיק אנד רול.
זה אולי אחרי חצי שעה.
אולי. בבקשה, אלפרין.
אז השאלה הראשונה שלי היא, קודם כל, תודה שבאת, וג'ובה דיבר על חופש. כמה זמן אתה לא היית? כמה הזמן ערכה העונה הזו מבחינתך, מאימון א' עד המשחק אתמול?
11 חודשים, פחות 5 ימים.
זאת עונה קצת מעבר.
כן, זה האמת שזה לא פשוט. כל כך הרבה מסגרות, כל כך הרבה משחקים. כן, אני חושב שהיה לנו 80, לפחות 81 משחקים עם הקבוצה. אתה יודע, אתה נוחת מכל ההיי שהיה, ויש לך 3-4 ימים חופש, ואז אתה ישר חוזר לנבחרת. וצריך להתחיל את הראש שלך להישאר מפוקס. שזה לא פשוט, אבל אתה יודע, זה משהו שאנחנו חייבים לעשות. זהו, והיום באופן רשמי החופש שלי החל כאן.
אז מה עושים בחופש הגדול? כשחקן כדורסל, או בכלל כבן אדם. אתה אמרת לנו שאתה לא אוהב שמתייחסים לך רק כשחקן כדורסל, אתה רוצה גם להיות בן אדם.
זה נכון. קודם כל בן אדם. בתכנון שלי כבר תכננתי את זה בערך מאמצע שנה שעברה. פחות או יותר כל יום ים. כי בגרמניה, איפה שאני נמצא, אין ים, יש רק אגמים וכאלה. ים, תכננתי לעשות יוגה כל 3 שבועות שאני אמור להיות בחופש עכשיו, כדי לחזק קצת את השרירים, להעריך אותם, ולעבוד על הגמישות, ולאט לאט לחזור בהדרגה, חדר כושר ואימונים. זה לא פחות או יותר. אני רוצה שהוא יהיה חופש חופש.
אין פה איזה טיול, כאילו, פגשתי פה את יונתן כהן, ואז אמרתי לו, מה אתה הולך לעשות בחופש? אתה הולך לטוס? אמר לי, למה שאני אטוס? אני כל השנה שם, אני רוצה להיות פה עכשיו.
אמרתי את זה בדיוק לאמא שלי אתמול, שהיינו בנתניה אחרי המשחק, קנינו משהו לאכול, ואמרנו, אני אמרתי לאמא, אני מרגיש באזורים האלה, אז אני מרגיש שזה לא האזור שלי, אני מרגיש שאני לא, אני אורח פה, אני מרגיש באיזשהו מקום זר, אני כבר לא, זה לא אותו דבר, ו... זה משהו כזה בתחושה, שאתה כל כך הרבה זמן לא בארץ, אתה רוצה פשוט רק לנוח, רק ליהנות מהארץ, ליהנות מהמזג האוויר, מהמשפחה, מהחברים. ועוד משהו קטן, תכננתי לקרוא איזה 6 ספרים. אני לא חושב שאני אמוד בזה, אבל זה התכנון.
אוקיי, היה לנו, היה סגמנט הספרים שנה שעברה.
אנחנו סיימנו את הפרק, ואנחנו נתחיל באותה נקודה ולהתחבר. אז מכיוון שסיימנו את הפרק שהיה בספטמבר עם הרבה דברים שהם יותר עתה, ובלי קשר לכדורסל, אז אחד, כמה זוגות נעליים קנית?
בגרמניה?
כן. זו הייתה התוכנית, אמרת שאתה אוהב נעליים, אתה מתכנן לקנות, דיברנו על המידה.
אמרתי שאני מתכנן לקנות?
כן.
וואלה, אז יש לי סקופ, קניתי 0 זוגות נעליים חדשות. יש לי כל כך הרבה זוגות נעליים, ההורים שלי בטוח שומעים את הפודקאסט הזה, או ישמעו אותו בעתיד, אז הם כל כך כועסים עליי, שאני כל פעם מביא נעל חדשה, כי יש לי לפחות 20-30 זוגות שלא נגעתי בהם בכלל בקופסה. וכל פעם אני חוזר מגרמניה, אגב, בדירה שלי יש... בערך 8 זוגות גם בקופסה שלא הוצאתי אותם.
למה אתה קונה אותה?
אני לא קונה, היה לי חוזה עם נייקי, אז קיבלתי כל כך הרבה זוגות, והיה לי תקציב שהייתי מזמין.
בסדר, יפה. מה למדת על שוק הבירות המקומי, וכמה סוגי בירות ניסית? ואנחנו נזכיר, כי אנחנו אוהבים להזכיר דברים כאלה, שאתה יצאת באיזה טענה שהבירות זולות ממים, וגילינו שזה חצי נכון, בבקשה.
אגב, איך שאני הבנתי את זה יותר מאוחר, במסעדות.
כן, כן, אמרת את זה גם אז, חלקית.
כן, זה חלקית, כמו שאמרתי. האמת ש... לא זכור לי יותר מדי, יש איזה משהו, אני לא יודע אם אני אפילו אומר את זה נכון, פייל אייל או פאלה אייל, משהו כזה, אני לא בטוח אם אני אומר את זה נכון. ויינשטפן, כל מיני דברים כאלה, אבל אני לא רוצה שהילדים ישמעו את זה.
הכל בסדר, יובל, זה בירה, הכל טוב, כן. יכולי לשמוע.
עבדת על הקיבולת, הקיבולת גדלה לא. בגרמניה.
אני חושב ש... מתי זה היה?
מה היה אחרי הזכייה באליפות? אחרי הזכייה באליפות, כן. לא היה ערב כאילו, אוקיי, בואו, שחררנו הכל.
הקטע שהרכבת שלנו יצאה באזור 8, הייתה אמורה לצאת באזור 8 והאיחור של שעה.
טוב מאוד.
משהו כזה.
טוב ביום כזה.
אז הגענו בחזרה לברלין רק באזור 1, ושתינו כמה בירות וכאלה, וכבר אמרנו, טוב, אחד קצת מאוחר מדי כבר להתחיל לחגוג. אז כשהגענו לאולם אימונים שלנו, שם חיכו לנו רכבים, היו איזה 100, 200, 300 אוהדים שהפתיעו אותנו כזה, עם... היה שם אפילו איזה ישראלי אחד שהיה מאוד מאוד נחמד לראות אותו ולדבר איתו. כבר חשבנו שזה מאוחר מדי, אחד השחקנים, יואנס טימן, הזמין אותנו לבית שלו, אבל אמרנו, נעשה את זה ביום אחר. ויום למחרת, יש איזה מישהו שהוא הוא עד צרוף של הקבוצה, יש לו כרטיס 30 שנה, הוא יהודי ספרדי גרמני שהתחתן עם ישראלית, שיש לו... כן, זה סיפור
לך. ישראל גונזל.
נכון, נכון.
יש לו רשת מלונות ומסעדות ישראלית. כאילו בנוי על מסעדות ישראליות, כאילו...
אוכל ישראלי.
הבסיס, המטבח, כן. אז יום למחרת, החגיגות עצמם היו כשהיינו במסעדה החדשה שלו, שקוראים לו... זה, השם שלו, האמיתי שלו, זה הבית של מני, אני חושב, הבית של מני, כאילו, זה השם שלו באנגלית. חלנו במסעדה, שעתיים, שלוש, משם סיימנו. ממש 10 צעדים משם, יש לו מועדון בקומה התחתונה. חגגנו שם, שתינו מלא, שתינו מהגביע, כמה שחקנים נדבקו בקורונה, אני לא נדבקתי, תודה לאל, אבל...
באמת?
כן, כן.
מהגביע?
אני לא יודע אם מהגביע, אבל אני ידעתי שזה לא רעיון טוב לשתות, אבל שתיתי בכל זאת, ואיך שרצאתי בנס.
והשאלה האחרונה שהזכרת את זה בדיוק לפני כמה שניות, לאורך העונה, אילו ספרים רשמת בפתקים, וכמה באמת מהם קראת? או שהכל עבר לאוף סיזן?
שאלה טובה, את האמת ש...
אנחנו פה עם שאלות טובות.
אני יודע, אני רושם לי את זה במחברת שלי, ככה שאני לא בטוח שאני...
אתה יודעת שגם לג'ובה יש מחברת?
זה חשוב.
גידעתם הטבעים.
לא בפגרה.
ג'ובה, למה לך יש מחברת? למה אתה...
אני, המחברת משמשת לשני דברים. אחד, בגלל שאני, חלק מהתפקיד שלי זה להתכונן לשבוע שלם. אז תוך כדי אני גם רושם דברים שצצים, ושמגיע אזור יום רביעי, ויש הרבה דברים להכין לסוף השבוע וכל השידורים, אז אני ממש רושם לי אותם לפי יום כדי לא לשכוח.
אוקיי.
זה נושא לתכנן קדימה, וגם פתאום יש לך איזה רעיון, אתה כותב, ואתה... סגל הנבחרת, נגיד, כתוב שם בכמה עמודים שונים לאורך העונה.
הבנתי. אז אני, כשאני קורא ספרים, או רואה דברים מעניינים, בוא נגיד על הספרים, אני קורא את הספר, ואם יש איזה משפט שאני אוהב, או סדרת משפטים שאני אוהב, אני קודם כל... highlightם, אני כאילו ממרקר אותם, וגם רושם אותם במחברת. כי בסוף, אם אתה קורא ספר ואתה כאילו שואלים אותך לספר, אז אתה אומר בגדול, ועוד איזה אולי משפט שתיים שאתה זוכר. ולי חשוב שבשעת הצורך או משהו, אני רוצה להסתכל על הספר ולראות איזה משפטי מפתח חזקים.
עצור, מה קורה אם אתה שוכח את המחברת ואתה בדייט, ואתה רוצה לספר על איזה ספר שקראת? מה אתה עושה אתם על הרגע, אני ארחב איתה מחברת?
זה סיפור אחר.
זה נשמע כאילו זה קרה לו, אתה...
כן, אני...
זה קורה, אתה יודע, לפעמים אתה לא יכול כל הזמן להיות 100% מנטלית שם, לפעמים יש ירידות נפח...
מתח, ירידות מתח.
ירידות מתח, משחקים פחות טובים, שאתה קצת מאבד ריכוז, ואז יש קצת ספקות וכאלה, אז תמיד טוב שיש לך איזשהו כמה משפטים כאלה שאתה יודע שאתה יכול לקרוא אותם ולעזור לך. אבל אני יכול לראות לכם בפלאפון שלי, כל הפתקים שלי, יש לי אולי 500 פתקים עם כל מיני משפטי עוצמה ממייק טייסון, מטוני רובינס, כל מיני אנשים ש... אני לא אומר גדולים מהחיים, אבל אני אומר ש... אני אוהב להקשיב לאנשים שהם עושים דברים גדולים. כי אני מאמין שלי, כאילו, הם... אני רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים בעתיד, איפה שאני לא יהיה, והם עושים את זה כרגע, אז מבחינתי זה משהו שאני יכול ללמוד ולהשתפר.
אני חושב שאתה צריך לקרוא את הספר של שמעון, שמעון אמסלם, כי הוא בולבה, נקרא לזה,
בנישה הזאת.
הדברים שאתה מדבר, וגם בא מעולם הכדורסל, אני בטוח שמאוד מאוד יעניין אותך.
אני צריך את השם של הספר הזה.
לנצח, לשרוד כדי לנצח. אתה יש לך את הספר.
כן, יש לי אותו, לא זוכר את השם.
לשרוד.
לא, אני תכף אברך.
אוקיי. תראה, זה משהו לנצח.
יש לי שאלה, הזכרת את זה פה. בעצם, מהרגע שסיימתם את משחק מספר 4 במינכן, ועד שהגעתם לארץ, עבר שבוע.
לא.
לא, 10 ימים. מיום חמישי עד ראשון שאחרי.
עד המשחק הראשון, אתה אומר?
לא, עד האימון הראשון.
לא.
פחות.
המשחק נגמר ביום ראשון. הוא התחיל בשעה 3, נגמר ב-5. אני לא מחשיב את החגיגות, כי זה יום חופש על הנייר. ביום חמישי...
שלישי?
ביום...
יום ראשון התייצבתם לאימון עם התמונות שהצטלמתם.
נכון, אבל ביום חמישי כבר חזרנו, ביום שישי עשיתי אימון, כי לא רציתי שיהיה לי שבוע הפסקה בין לבין, ואני לבוא מ-100 ל-0, ואז ל-100 שוב פעם, לאימון נבחרת, זה לא בריא לגוף גם. אז עשיתי אימון קליות, אימון קצת להזיז את הגוף, להרגיש בנוח. שישי שבת עשיתי אימונים, לא נחתי. ואז, כמו שראיתם, ראשון אימונים.
היה קשה לך, או אני לא יודע אם היה צריך לשכנע אותך, אבל היה קשה לבוא, גם אחרי עונה ארוכה, גם בעזוב את העונה ארוכה, לכולם יש עונות ארוכות, בטווח זמן כזה קצר מסיום העונה?
לא היה קל, אני יכול להגיד שלא היה קל, כי זה הגוף גמור, ממש ממש עייף, כל מיני פציעות קטנות שמטרידות אותך, אבל בסוף זה משהו שיותר גדול ממך, וזה חשוב. כשיש משהו שיותר גדול ממך, מבחינתי זה חשוב להתייצב. הייתי אומר שזה לא אידיאלי, בגלל שהרבה פעמים השחקנים הם באמצע, ואין להם את היכולת להחליט יותר מדי, לא שהייתי מחליט אחרת, אבל...
שקלת לשנייה אפילו להגיד, אני לא יכול.
לא אמרתי לא יכול, אבל דיברתי עם המאמן נבחרת.
מבחינתך.
אם היו אומרים לך, נבחרת ישראל, אומרים לך, תקשיב יובל, כמו שאמרו לנבחרת גרמניה, נבחרת גרמניה באה לשחקנים של אלבה ובאיירן, אלה ששיחקו בסדרת הגמר, אמרו, תודה רבה, תנוחו. אם היה בא אליך עכשיו, גיא גולדסון אומר לך, יובל, אני רוצה אותך ביורובסקט, אני צריך עכשיו שתנוח. לא היית בא?
זו שאלה טובה. אני יכול להגיד שגם השחקנים היחידים שהתייצבו לנבחרת מהקבוצה שלי, של אלבה, היו יונס מטיסק ומלטה דילו, ושניהם לא התלבשו. הם היו ב-14 ולא התלבשו בזה. ככה שאני ותמיר שחקנו עוד שני משחקים, לא יודע, באזור ה-45 דקות, כל אחד לפחות. שזה לא פשוט, אתה מבין? זה לא פשוט. מנטלית, פיזית, אחרי עונה כל כך מפרכת. אין לי תשובה חד משמעית להביא לך, זאת האמת. אבל כמו שאמרתי, אני מרגיש הרבה פעמים השחקנים באמצע. כלומר, שעונה של 10.5 חודשים, ובסוף אתה צריך להיות בנבחרת. אני לא אומר את זה שאין לנו את הזכות בחירה, אני אומר את זה בקטע של... כאילו זה העונה שלנו מתמשכת לכדי עונות רצופות. כלומר, לשחקנים אין קיץ, וזה פוגע בשחקנים לאורך זמן. הרבה פציעות קטנות, הרבה... עייפות מנטלית, עייפות גופנית שבסוף...
שחיקה, זה... פשוט שחיקה.
וזה לא פשוט. אני יכול להגיד שמאוד או לא, בקבוצה שלי השנה, הוא היה באולימפיאדה, וכל השנה היה לו פציעות קטנות, הפריע לו ההיפ, הפריע לו הברך, כל הזמן הוא ויואנס סטימן גם, כל הזמן הפריע להם משהו, אז הם פספסו אימנים שלמים, כי כאב להם. הם הרגישו שהם לא מוכנים להתאמן, כי אם הם יתאמנו, יש סיכוי רציני שהם ייפצעו, וזה קצת... בעייתי.
וגם אתה מגיע לחלון נבחרת, או בכלל כל החלונות נבחרות הללו, זה חלונות שכל משחק הוא פתאום, אתה יודע, הוא must win, ואי אפשר לבוא, אוקיי, בוא נטייל ונעבור את זה. ראינו מה קרה בפולין, גם אתמול, גם למשל נגד אסטוניה, לא ליקקתם דבש, אבל אני חושב שהמשחק הבאמת חשוב בחלון הזה היה בפולין. קודם כל, התנאים היו ממש גרועים, זה לא משהו שאתה חווית,
אני לא חושב שזה משהו שחוויתי, זאת האמת. אני יכול להגיד על גיא גודס, על המאמן, שהיית יכול לראות עליו את החום. החולצה שלו הייתה ספוגה במים, והוא היה בסך הכל על הספסל. הוא אפילו לא היה למגרש, ככה אתה יודע, אנשים שם, פחות או יותר כל פעם שהסתכלתי לקהל כשישבתי על הספסל, אתה יודע, יש להם את המניפות האלה כדי למחוא סוג של כפיים. הם עשו רק, כאילו, ניסו לעשות אוויר לעצמם. אני הבנתי שלפי מה שנאמר לי, המאמן של הקבוצה היריבה של פולין החליף
שתי חולצות.
שלוש חולצות.
ובסוף המשחק הוא הגיע, הוא עדיין היה רטוב.
כן.
שזה לא פשוט. אני גם ביקשתי להחליף חולצה במחצית, כי באמת היה חם. אבל זה התנאים, בסוף אין מה לעשות, אתה יודע, אתה לא יכול לשנות אותם.
זה תנאי לשתי הנבחרות.
נכון, זה לא אידיאלי.
רק על נבחרת ישראל.
ואני מאמין שגם בפולין זה מדינה יותר קרה מאיתנו לרוב, אז גם להם זה לא היה פשוט בוודאות, הייתי אומר. אבל זה המצב, אתה יודע. אני חושב שאם היינו מנצחים, אני לא חושב שהיינו מתרכזים בזה יותר מדי, זאת האמת.
שוב, אבל זה קרה, ובאמת, זה לא היה הפסד, זה היה העובדה ש... עוד פעם, אתה לא היית אומנם שותף לרוב החלון הזה, אבל זה כבר קרה לנו בחלון בגרמניה, וזה גם קרה לנו קצת אולי יותר...
ולא היה בנבחרת 3.5 שנים.
כן, אני אומר, זה לא היית שם, וגם, את האמת שגם בדקות האחרונות נגד פולין לא היית על המגרש, שאתה בחמש עבירות.
בדקה האחרונה.
אבל הביטה הזו בדלי, וגם שאתה יודע כאילו שההפסד הזה, הוא יכול להיות ההבדל בין לעלות לאליפות העולם או לא לעלות לאליפות העולם, אני בטוח שלכם, השחקנים, ובכלל כנבחרת, ועוד לחזור אחרי זה לארץ עם הטיסה והכל, בטח בראש זה יושב וזה כאילו, זה דופק בראש.
אני חושב שנדע רק בדיעבד, אבל את האמת שבעיקר כשאני בנבחרת, אני שם לב לזה, די שיניתי מנטליות כשהגעתי לברלין, לגרמניה, הסגנון משחק הוא שונה לגמרי, אז אני יכול להגיד ששם שמים לב לכל הדברים הקטנים. כלומר, כל דבר קטן, אם זה נפילה לפרק, כאילו לקפוץ על כדור, לסגור מישהו לריבאונד, עוד ריבאונד אחד, עוד דיפלקשן, עוד לעמוד במקום הנכון בזמן הנכון, אפילו לא להשפיע על המשחק סטטיסטית, אלא להיות שם בזמן הנכון, זה משפיע. ואני חושב שלפעמים העזרה הקטנה הזאת, הדברים הקטנים שלא שמים לב, זה פה שתי נקודות, שם שתי נקודות, בסוף זה, במשחק זה יכול להגיע ל-10 נקודות, ובסוף אם אתה נמנע מהם, כאילו אם אתה לוקח את הדברים הקטנים האלה, ולא לוקח אותם כמובן מאליו, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. כל מיני, אתה יודע, מי שזורק לסם, סקלים על הריבאונד במקום
לסגור. אני אתן לך דוגמה. ברבע הראשון, לדעתי, זה היה, ניסו להוריד לאחד השחקנים האסטונים ללואו פוסט על תמיר. ואתה עשית, אתה היה כאילו אתה יורד לעזור לו, אבל נשארת במקום, ואז השחקן חשב שאתה יורד לעזור, הוא מסר, ונתת שני דיפלקשנים רצופים. אתה מתכוון לפעולות מהסוג הזה.
נכון, ואז מה קורה לשחקן התקפה כשורד?
הוא מאבד הביטחון.
מאבד הביטחון. למסור לו, לא למסור לו, לזרוק לסל, הייתי אולי...
ואז ניצחת.
ואז יש פה ניצחון מנטלי גם, דבר ראשון. זה דברים שלא נרשמים בסטטיסטיקה, אבל הם מאוד מאוד חשובים, בעיניי לפחות. או לעשות אפילו, גם אם אתה חוטף או עושה איזה פעולה, זה משפיע על הקבוצה השנייה, על החשיבה שלהם. אוקיי, אז אני לא אתקוף את התרגיל הזה, כי הם מוכנים אליו, או לא יודע. כל מיני דברים קטנים כאלה שזה מאוד מאוד משמעותי. וזהו, ואני חושב שמשהו שבחלון נבחרת האחרון, אני מרגיש שאנחנו צריכים להיות קצת יותר טובים בריבאונד. אני חושב שאנחנו נבחרת יחסית קטנה, אני מקווה שדני יצטרף זה ישתנה, אבל יש הרבה פעמים שאנחנו כאילו מסתכלים על הכדור, לפעמים כאילו, אוקיי, אתה תיקח לו, לא, כאילו, אצלנו באלבה ברלין אנחנו רבים על הריבאונד, יש לנו תמונה קבוצתית, אני יכול להראות לכם של השחקנים, שדסילבה, סיקמה ומטיסק, שלושתם נוגעים בכדור, רבים על מי ייקח את הריבאונד, כי בסוף זה משמעותי.
אתם עובדים על זה תוך כדי עונה באלבה? או שזה רק משהו שמטפטפים לכם במוח? זה משהו שאתם עובדים באימונים?
לא, אני חושב שבאלבה אנחנו עובדים על כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה דברים קטנים שבסוף הופכים להרגלים גדולים. כלומר, כשאני יכול להגיד, לפחות מהניסיון שלי, אני ותמיר, כל החלון הזה, דיברנו בינינו לבין עצמנו, איך דברים שונים בארץ, איך דברים שונים באימון, במשחק, בחשיבה, לעומת גרמניה. כאילו, שם זה עולם אחר, כאילו, זה קצוות שונות לגמרי בין, בחשיבה, קודם כל, בצורת משחק, כמובן, וכאלה, אבל, הכל כל כך שונה, כאילו, הדברים אחרים, נגיד, משהו שאני אמרתי כמה פעמים לחבר'ה בקבוצה, שלפעמים קולים סל נגדנו, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, כאילו, מי עשה את הטעות? זה לא משנה מי עשה את הטעות. בוא ניקח את הכדור, נוציא אותו מהר, ננסה לשים סל. לא יודע, באלבה ברלין, תמיר היה עושה על זה 2-3 אסיסטים לפעמים במשחק, וזה נקודות קלות. כאילו, אין את מי להשים, קיבלנו סל. הלאה, כאילו, זה קרה. אני חושב שזה מיותר להסתכל אחד על השני, פשוט תוציא את הכדור ורוץ, כאילו. השמות לא יעזור לאף אחד, ככה אני מאמין.
טוב, בוא נלך קצת לכדורסל, דברים גם שדיברנו בפרק הקודם, אבל בהקשר שלך אני מניח שאחד הדברים שבוא נקרא לזה בשיח שסובב סביבך, ואתה גם שומע את זה, ואתה גם דיברת על זה, העניין של ליצור יותר עם הכדור. עכשיו, בפרק הקודם, אמנם היה תחילת עונה, אז יחסית זה היה מוקדם, דיברת שלאו דווקא באימונים, אתה עובד על דברים עם הכדור, כי גם אם אתה תהיה בפינה, הכדור יגיע אליך, ואתה תוכל לעשות פעולות. אז קודם כל, מבחינת מספרי היורוליג שלך, אגב, התחלת לשים לב למספרים תוך כדי עונה? דיברנו על זה גם אז. אמרת, יופי. ממוצעי קריירה ביורוליג בנקודות, אחוזים לשלוש, ריבאונדים ודקות.
סיים.
סיים.
אוקיי.
ממוצעי קריירה, הכוונה סיים עודד.
לא.
כן?
אני צריך להגיד סי... אוקיי, קרייר אברג'?
כן.
כאילו, אבל עדיין חסר את המילה.
אבל יובל יבין, נכון?
לא, אני מסכים עוד את הפעם.
לא, אז אתה יכול לצאת. אוקיי, ומה שהיה באמת יפה לראות, שמחזק את מה שאני רוצה לדבר עליך, אוקיי, אז עדיין רוב הזריקות שלך, גם בעונה שעברה ביורוליג, וגם העונה זה קאץ' אנד שוט. אבל הבדל שמיים וארץ מבחינת המהלכים, שבהם אתה מסיים בפיק אנד רול, העונה ביורוליג, אותו, אני מתייחס רק ליורוליג, 10% מהמהלכים שלך הסתיימו אחרי פיק אנד רול, לעומת 6, אז לא בדקתי את העונה לפני, כי אז שיחקת מעט משחקים, כן. הלכתי שתי עונות אחורה, ל-19-20.
כן.
אז עכשיו, אחרי העונה שלמה, אתה מרגיש שבתור שחקן כדורסל, הלכת קדימה עם העניין הזה?
אין ספק, אני חושב ש... שוב, שהעבודה היא אחרת לגמרי. אני חושב שבקבוצה שלנו, בקבוצה כמו אלבה ברלין, זה מעבר לנקודות, כאילו, זה חשוב. כמובן שאתה רוצה שיהיה לך נקודות, כמה שיותר נקודות, וסטטיסטיקה נחמדה וכאלה, אבל בסוף... מי שרואה אותנו בסוף את המשחקים שלנו מבין שזו קבוצה נטולת אגו. זו קבוצה ממש
נטולת אגו. אני עוצר אותך. אלבה ברלין, סליחה, לא מעניינת אותי. אתה מעניין.
לא, זה מה שאני אומר. זה לא אני.
לא, אבל בעיניים של הכדורסל הישראלי, אנחנו רוצים שהשחקנים שהם משחקים, אתה יודע, גם דני בוושינגטון, ותמיר שאיתך, ותומר שהיה בצרפת, התקדמו,
נכון,
כדי שבנבחרת נרוויח את זה.
זה הזדהות, אבל אני חושב שהחשיבה של הכדורסל הגרמני ספרדי הזה באלבה ברלין, אני חושב שהוא מאוד מיוחד. אני חושב שהקטע הזה של הנטול אגו, שאתה לא יכול להוציא את עצמך משאר הקבוצה, אתה לא יכול להיות מעל, אתה לא יכול לעשות פרצוף, אתה לא יכול להגיד, כמובן שאתה יכול לנסות לתרום במקום שלך, אבל אתה לא יכול להוציא את עצמך מהקבוצה, וכאילו אתה גדול מהקבוצה, זה משהו שהוא מאוד מאוד יפה, כי בכל משחק נתון מישהו אחר יכול לבלוט, ואני חושב שבסוף, כן, היו לי משחקים יותר טובים, משחקים פחות טובים, אבל ממוצע, אני חושב שהשתפרתי בהרבה מאוד דברים. וזה לא רק מתבטא בזריקות, זה מתבטא גם בתנועה, להיות במקום, להבין כדורסל ברמה אחרת. נגיד, אני יכול להגיד הרבה דברים להביא דוגמה נוספת. באימוני נבחרת, שמעתי על פניני, נגיד. ופניני זה בן אדם עם הכי הרבה ניסיון בנבחרת, יש לו ניסיון של מאמנים רבים, אפילו אין כמו, הייתי אומר. אתה יודע, אני שומר עליו בסגנון של אלבה. כלומר, אנחנו משחקים משולשים בהגנה. כלומר, בינו לבין הכדור,
מהידיים פתוחות.
ידיים פתוחות, כלומר, לא בחצי דיני, אלא אני עם הגב אליו. עכשיו, אם הוא עושה בקדור, אני עדיין יכול לשים לב, אני מסתכל עליו עם משנה את הזווית של הראש וכאלה, והוא כל הזמן לא... כאילו, הוא אמר, למה אתה עושה את זה? הוא כאילו לא הצליח...
להבין למה אתה עם הגב אליו.
וכל פעם הייתי שם, והוא התקשה עם זה באיזשהו מקום, ובסוף, זה לא שהוא הבין, הוא כאילו, זה היה לא משונה, כי הוא לא רגיל לדברים האלה, אבל אני חושב שבסופו של יום הוא אוהב את זה. כי זה כדורסל אחר שלא ידוע, אבל לא מוכר יותר מדי, אבל אתה תופס יותר נפח, אתה שומר על יותר אזור מסוים, מאשר על, אני שומר אותו וזהו. לא, אני שומר בחמש על חמש, אני מנסה למנוע סל.
ובהתקפה?
ובהתקפה אני חושב שהרבה יותר תנועה. אני חושב שגם במשחקים של הנבחרת, כאילו, היה לנו כל כך הרבה התקפות יפות של תנועה מרובה, הייתי אומר, כאילו ששחקנים מזיזים כדור ועוד אקסטרה פס ועוד אקסטרה פס, ואני חושב שזה היה יפה מאוד לעין.
אז אתה אומר לעצמך שאם אתה מסכם את העונה הזו, אז מבחינת מספרים, עלית ביורוליג, בעצם גם מבחינת האחוזים וגם מבחינת המספרים, וגם השתפרת, לפי מה שאתה אומר, כשחקן כדורסל בהרבה מאוד אספקטים, אז אתה מחשיב את זה כעונה הטובה ביותר בקריירה שלך עד כה? כשחקן? בטח ביורוליג?
שאלה טובה. מבחינה כדורסל נטו?
תגיד אתה.
כן.
מבחינה אישית.
בוא תעזור.
בוא נתחיל מבחינת כדורסל נטו.
הייתי אומר שכן, כי אני חושב ש... שוב, מעבר לסטטיסטיקה, למדתי גם כדורסל אחר, שמתאים לעוד רמות, מתאים לליגה הספרדית, מתאים לכל מיני סגנונות אחרים. ודבר שני, שמשהו שלא שמים עליו יותר מדי דגש, אני חושב שגם אתם ראיתם את זה בערוץ הספורט, ואתמול נועה פופלינגר שאלה אותי את זה בראיון אחרי משחק על החיוך, אם היא יכולה לקבל חיוך, ואמרתי לה שאני חושב שראיתם הייתי על הספסל, חייכתי המון, וגם הבאתי לה איזה חיוך קטן שיצא באופן אוטומטי כזה כשדיברתי איתה, שהגלים שלי השתנו, שהגלים שלי מלהיות אטום וסגור מאוד כלפי חוץ, הם פשוט אחרים. כאילו, אני מגיע לאימון ו... אנחנו צוחקים, אנחנו עושים חימום, אנחנו מחייכים, אנחנו צוחקים, אנחנו... זה באיזשהו מקום כאילו מייצר קריאטיביטי, כאילו יצירתיות מדהימה. כי יש לנו את החופש בחירה, כאילו, לא, זה לא כל דבר חיים או מוות. עשינו טעות, אוקיי, בוא נתקן את זה, בוא נבין מה עשינו לא נכון, ונתקדם.
אתה חושב שבעוד קבוצות זה ככה, או שזה משהו ייחודי לאלבן? אני לא שואל אותך דווקא על מכבי תל אביב, אתה יודע. אבל גם אני בטוח שבברצלונה אצל שרה זה לא ככה, סתם.
לא נראה לי
מה שזה נראה.
לא נראה לי שאצל ג'ליקו. גם... אפשר לשאול את ים.
כן.
שאלה טובה.
וצריך לדבר על ים עם זה?
לא, לא דיברתי עם ים על זה, את האמת. אני כן חושב שזה משהו ייחודי לאלבה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים דומים בין אלבה ברלין לריאל מדריד, בסגנון משחק, לא ברמה וכאלה, כי ריאל מדריד זה קבוצה טופ 2, 3, 4 ביבשת, ומגיעים להישגים עונה אחרי עונה, זה עדיין לא שם, אבל אנחנו... בונים איזשהו תרבות מסוימת שזה מאוד מאוד יפה, אבל הדגשים הם, אותו, הם אותם דגשים פחות או יותר. ישראל גונזלס, המאמן שלנו, הוא היה עוזר של פבלו לסו, או משהו כזה לפני כמה שנים, או הם היו שניהם עוזרים של איטו, משהו כזה שמעתי, אז הם באים מאותו בסיס, מאותו רקע, וזהו, וכמו שאמרתי לפני זה, הבייסיק לפני הכל זה שאני מגיע לאימונים ולמשחקים, ואני מחייך וצוחק, גם אם היה לי משחק פחות טוב, לא סוף העולם. מחר יש יום חדש, אני אקום ואני אעשה את העבודה שלי ואני אתמיד, ובסוף לאורך זמן התוצאות יגיעו.
אז אתה רוצה לומר לי שנגיד בפלייאוף בגרמניה, אוקיי? סיימת את העונה, המשחק נגד ברי מינכן, בחוץ הייתם מצוין. הגיע הפלייאוף, פתאום הייתה לך איזושהי ירידה בעיקר בכלייה, ובעצם הפלייאוף הזה מבחינת מספרים היה פחות טוב עבורך.
חוץ ממשחק מספר אחד בגמר.
נכון.
14 נקודות, 3 או 4 שלשות.
4 מ-5 מ-3.
כן, 4.
חוץ מהמשחק הזה, היה לך פלייאוף פחות טוב.
מסכים.
אתה רוצה לומר אבל שאתה לא מתייחס לזה, אלבה לא מתייחסת לזה, היא לא מסתכלת בכלל נתונים אישיים של שחקנים ואומרת, אוקיי, אז אולי יש פה איזה עניין, בוא ננסה להחזיר את יובל עכשיו לתוך הקצב של הקבוצה.
לא חושב יותר מדי, אני חושב שאם אתה מסתכל סטטיסטית על ה... עזוב את הנקודות שלי, כי אני מסכים איתך שהיה לי פלייאוף קצת פחות טוב. אם אתה מסתכל על הדקות, הם לא ירדו בצורה חדה, הם ירדו באולי 3 דקות. וזה בירידה יחסית גדולה ביכולת שלי שהצגתי. ככה שזה לא משנה יותר מדי, כמובן שאתה רוצה להיות טוב ולעזור לקבוצה יותר מדי, אבל כל משחק הוא לגופו. אתה, יש לך את ה... לא הזדמנות, יש לך את הזמן שאתה אמור לשחק, את הדקות שלך, ואתה פחות או יותר זה מה שאתה צחק. עכשיו, כמה שתתרום, זה כבר תלוי בך.
אתה לא תקבל יותר, אבל.
לא.
סביר להניח. לא משנה מה תעשה.
נכון.
השיטה הספרדית.
וזה משהו שמאוד מאוד יפה. חשוב לי להגיד, שהסתכלנו בסטטיסטיקה, בסוף עונה עשינו משהו באלבה ברלין, שלא ידעתי שעושים אותו, אבל כנראה שזה עוד משהו ייחודי לאלבה. מסתכלים על הנתונים הסטטיסטיים של כל שחקן, בליגה הגרמנית וביורוליג. עכשיו, ביורוליג, מאודו לא שיחק הכי הרבה ממוצע ביורוליג, ששיחק 24 או משהו כזה, 24 דקות, והשחקן עם הכי מעט דקות היה טים שניידר באזור ה-13 דקות. הוא שיחק קצת פחות משחקים כמובן, אבל 13 דקות ממוצע הוא 12 וחצי, שגם זה יותר מהגרמני הכי בכיר במינכן, שזה רדוסביץ', שזה מדהים, זה היה ביורוליג, ובליגה הגרמנית זה היה 23 ו-16. ככה שכולם פחות או יותר משחקים את אותו כמות דקות. שזה משהו שיפה, כי כשאתה מבין שיש 81-82 משחקים, או 90 משחקים, אני לא יודע כמה משחקים יכול להיות, אתה מבין שבסוף אתה צריך להתמודד עם זה נכון. כלומר, אם אתה תיתן לשחקן מסוים 35 דקות, ולשחקן מסוים 5, וביום אחר זה ישתנה, והוא ישחק 30 והוא 15, זה לא בריא לגוף. האנשים האלה לא יודעים ממה להתמודד. זה לא בריא לשחק כל כך הרבה זמן, או לשנות את הקצב כל הזמן. אתה צריך לשמור על, כאילו, maintain את הרידם, כאילו, לאורך תקופה מסוימת.
אני
עדיין...
לך, קשה לך.
אני מקבל את זה.
למה מציק לך?
אני מציק לי, וגם אמרנו את זה פעם קודמת.
אז למה אתה מציק לו?
לא, זה לא מציק. אני רק אומר...
הכל טוב, אני בא לך.
שבסוף, אתה יודע מה? ראינו את זה, אני ראינו את זה השנה, אני חושב יותר אצל תמיר מאשר אצלך. שהיו פתאום דקות שתמיר היה השחקן הכי טוב על המגרש, בפער, ואלבה רצה. ולא משנה מה הוא היה עושה, גם אם הוא היה קולע 25 נקודות במרווח של 4 דקות, הוא היה יוצא החוצה, כשהקבוצה רצה טוב יחד איתו.
נכון.
כי לא מסתכלים על המשחק הבודד, אלא מסתכלים על ישורת.
נכון. אבל זה לא חדש לך, עודד.
נכון, אבל עדיין...
ריאל מדריד של לאסו, זה מה שאני חושב כל הזמן.
לא, רגע, רגע, סליחה.
אבל זה השתנה.
לריאל מדריד, בטח נוגע לטוורס, אין חוקים. וולטר טוורס יכול לשחק 36 דקות במשחק.
אני מחזיר אותך 5 שנים אחורה ללוקה דונצ'יץ'. זה גם היה. רק בסוף, בשחייה של 2017, כמו שהוא עשה עם טוורס, לדוגמה, בסדרת הפלייאוף, הוא אמר, אני הולך עם לוקה. אבל בגדול, זה היה, נקרא לזה, סרגל הדקות של הרבה מאמנים ספרדים. ככה תנריף.
לא, אני רואה את זה. אני אומר שזה עדיין, לפעמים, כשאתה מסתכל על נקודות מסוימות בתוך חונה, זה עדיין נראה לי שאולי במקום הזה כן אפשר לצאת מהרוטינה, מהשטנץ הזה.
בסופו של יום, בצורת משחק שלנו, אנחנו משחקים 7 דקות, אולי 7.5-8 גג באירועים הכי חריגים שיש, ברצף. למה? כי אתה נותן את ה-100% שלך, כלומר...
העצימות.
עצימות. זה המילת מפתח. אתה לא נח שם, אתה לא עומד בפינה ורס מפינה לפינה. לא. כדור נזרק, שאתה לא זרקת, הכדור נזרק, אתה בפינה, אתה הולך. לא לקחת, אתה רץ ספרינט חזרה להגנה. קלוסה, אנחנו עושים ספרינט להתקפה. אתה נותן 100%. כלומר, אתה לא יכול לשחק לאורך זמן 10-15 דקות בכזאת עצימות. ככה אני חושב.
אגב, אי אפשר להתווכח עם הצלחה, כי סיימתי עם דאבל, וגם, לפחות ביורוליג, במחצית השנייה של העונה, שיניתם, באופן כללי, הייתה לכם איזושהי קפיצת מדרגה, אי שם בחודש ינואר, פברואר, ואז עד ממרץ עד יוני בכלל לא הפסדתם. מה השתנה באלבה ברלין? האם באמת בשלב מסוים פתאום הסימון נפל של איך השיטה צריכה לעבוד, או שילוב של כל הפצועים חוזרים, הקורונה שפגע בכם בצורה לא פשוטה במהלך העונה הזו גם ככה נעלמה מהמשחק, איפה חל השינוי הזה אצל אלבה ברלין ואיך אתם הרגשתם אותו?
משהו שאני הבנתי לגבי אלבה, וזה גם הנכון שנה שעברה, שאנחנו מתחילים את העונה... התחלת עונה היא הזמן שאנחנו הכי פחות טובים. בסוף עונה זה הזמן שאנחנו הכי טובים. כלומר, בליגה הגרמנית סיימנו 21 בסוף עונה. וזה מה שקורה, כי בסוף, בגלל שאנחנו עובדים כל כך נכון וכל כך, אתה יודע, אנחנו מתרכזים בעצמנו כל כך הרבה, בסוף, אתה יודע, זה מקבל איזושהי צורה מסוימת, וזה מה שמשפיע. כלומר, אתה יודע, בהתחלה מגיעים שחקנים מכל מיני מקומות, לא מוצאים את המקום שלהם לפעמים, רוצים לקחת יותר, לקחת פחות, לא יודעים כמה הם יכולים לתרום לקבוצה, ובסוף אתה מבין את הנישה של איפה שאתה נמצא, ומה התפקיד שלך בסוף, בסופו של יום, כאילו, כמה אתה יכול לתרום, באיזה אזורים, ודברים מהסוג הזה, כלומר, עוד משהו שגם בשנה לפני זה ובשנה לפני זה, אתה יודע, אלבה לקחו 3 שנים ברצף את האליפות בגרמניה, שעל הנייר הם לא הפייבוריטים כשיש את ביירן מינכן, אבל בשלוש שנים האחרונות הם כן ניצחו אותם. ושוב, לקחנו, סיימנו מקום 10 ביורוליג, שזה לא עניין של מה בכך, עם תקציב לא מזהיר, הייתי אומר. אוקיי, בלי הרוסיות וכאלה, היינו יכולים אפילו לסיים 12 עם המצב של קבוצות אחרות. אבל אני חושב שכן, עשינו עונה מאוד מאוד יפה.
מאוד יפה.
מחזיר אותך לנקודה בעונה... אני לא זוכר איזה חודש זה היה, וזה המשחקים מול מקבי. נשים רגע את המשחק שהיה בברלין, תכף נגיע אליו. תן לך להקל את כל הזכרת הרגשות, וזה היו שם הרבה רגשות. אבל איך היה, בוא נלך, להגיע להיכל. שחקן, משחק יורו, זה לא משחק ליגה, עם כל הכבוד. להגיע, לעלות מול מקבי, וגם להיות טוב. קלטת 10 נקודות, היית מצוין במשחק הזה, גם דתי 3 אסיסטים, אני זוכר נכון. איך זה היה? נגיד, גיא, אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. גיא פליני, בכתבה הראשונה שעשו עליו בחדשות הספורט, ביום שחולון, בעונת 17-18, הגיע למשחק הראשון, הוא אמר, לא שמתי לב אף פעם כמה בספסל השני הזמן לא זז. אוקיי? זו הייתה החוויה שלו.
אוקיי.
איך זה היה לחזור בתור יריב?
כן.
לא בקטרה, רק יריב ספורטיבי.
ברור.
במשחק יורוליג בהיכל.
את האמת שהמשחק הזה היה לי אישית מאוד מוזר, בקטע ש... הייתי בזון אאוט, שאף פעם לא הרגשתי כמו, כאילו...
תסביר, מה זה זון אאוט?
ברמה ש... נגיד, יש לנו את הבקבוקים ליד הספסל, שאני בא לשתות את הבקבוק, וקומץ אוהדים קטן, לא יודע, קורא לי או מקלה לי, ואני פשוט לא שומע את מה שהם אומרים. אני כאילו מרוכז בבקבוק, ואני יכול להסתכל על האנשים, ולא לשמוע את מה הם אומרים. כאילו, זה משהו שלא קרה לי הרבה מאוד זמן. וזה פשוט היה מוזר, כאילו, לא יודע, אני לא יודע אם זה בגלל המעמד, המשחק, בגלל מכבי, אין לי איך להסביר את זה, אבל הייתי בעולם אחר, זה מה שאני יכול להגיד.
ועל המגרש זה גם היה ככה? זאת אומרת, אתה עולה למגרש, אתה משחק, עושה את הפעולות הנכונות, קולע את השלשות, אז אתה אומר, היית מנותק, כמו חוויה חוץ גופית.
כן.
היית מנותק?
מנותק.
לגמרי. עמי ביטול אמר לך שלום, שאלת אותו מי הוא.
לא, כאילו... לא
שימון ברמה... בא לחץ לך את היד, אמרת מה קורה סבא. כאלה.
לא ברמה הזאת, אבל ממש כאילו, אני לא יכול להסביר את ה... שוב, זה קרה לי פעם אחת, אולי כל החיים שלי, ופשוט, כאילו, הייתי שם פיזית, מנטלית, לא הייתי שם.
באיזה שלב הזונות נגמר? שהגעת חזרה לברלין?
לא, כשנגמר המשחק ו... אני חושב שבזמנו זה רוי כהן ששריין אותי אחרי המשחק, והייתי עם המשפחה שלי וכאלה, ואז יצא לי איזשהו זום, כאילו, נכנסתי לזום אין והייתי שוב פעם, כאילו, זה היה באמת, לא יודע, חוויה מאוד מאוד משונה.
רגע, אתה קמת משנת צהריים?
לא,
רצית להיות כזה, הגעת למגרש ופתאום נכנסת לזה?
רציתי להיות כזה, רציתי שאני אבוא למשחק, ואני אהיה מרוכז במה שאני צריך לעשות, לטוב או לרע, מה שהולך לקרות, שזה לא ישפיע עליי.
וזה בגלל המשחק הקודם בברלין?
לא.
וכל מה שהיה בסוף?
אין שום קשר. שום קשר. פשוט, אתה יודע, רציתי להתרכז בזה שאני רוצה לתרום לקבוצה שלי ולנסות לנצח את המשחק.
עכשיו שאנחנו מסתכלים כל כך הרבה אחורה, המשחק היה בנובמבר.
כן.
זה ממש מזמן, זה כמעט שנה.
המשחק בברלין?
המשחק בברלין עם השלשה בסוף, עם...
אתרשת אוקינאנה לי.
אתה קולט שזה יובל זוסמן בסיטואציה שאני מתאר עכשיו?
כן, ברור שזה עובד.
זה גם חוויה חוץ גופית, רק אחרת.
לא, זה...
כי כזה לא ראינו ממך, זה הלקצץ במוח של העונה האחרונה.
על המגרש.
על המגרש.
אני מסכים איתך, אבל אותי חינכו ולימדו דבר אחד, לא להתחיל מלחמות, אבל אם יש מלחמה, אז להתייצב עליה. כלומר, אם... never back down. את יודע, אני אף פעם לא יהיה בן אדם שהתחיל... טרשטוק.
למה לא? הולך על זה. אנחנו, אני נותן לך גיבוי.
זה לא גיבוי, זה לא מי שאני. אני לא... כמו שאתם רואים אותי כשאני משחק על המגרש, אני לא מדבר כשלא לצורך. כאילו, אני מרגיש שלי חשוב לתרום כמה שאני יכול יותר בשביל להיות שלם עם התוצאה. וזהו, ואני מרגיש, אוקיי, יכול להיות טרשטוק קטן, חמוד, עניינים וכאלה?
טרשטוק קטן, חמוד.
אבל לא, יכול להיות איזה זריקה.
רגע, שורות... אני רוצה לדעת, סליחה, אני okay. student of the game. מה זה טרשטוק קטן, חמוד?
אוקיי, אני יכול להגיד עוד דוגמה. בפלייאוף נגד במברג ברבע גמר, גם נכנסתי לאיזשהו טרשטוק עם אקיל מיטשל, ששחק בראשון לציון לפני זה.
הייתי שידר את המשחק הזה, הוא הורחק באותו משחק.
הוא הורחק באותו משחק, כי הוא גם יצא מהזון באיזשהו מקום, וגם אני לא הייתי במשחק הזה. כאילו...
הבעיית עבירות מאוד מוקדמת,
נכון,
זה משחק תקימה.
נכון, ו...
טרשטוק קטן חמוד, זה המושג.
זה הטרשטוק, בעיניי. כי הוא בא...
רגע, תן לו, תן לו, ספר. אני אוציא אותך מפה.
הוא בא במיוחד, כאילו... עשיתי פאול או משהו כזה? לא עשיתי פאול. אני לא זוכר אם עשיתי פאול, נגעתי עם הרגל בכדור, בהגנה, ואז הוא בא עד אליי, איזה שלוש מטר, שלושה מטרים, ואתה יודע, נתן לי כתף, ודחפתי אותו חזרה, כאילו, מה אתה עושה? ואני לא זוכר מה הוא אמר לי, don't do that, או משהו כזה, לא הבנתי מה הוא רוצה בכלל, ואז קיבלתי פאול שלישי מהיר. עשיתי על הפאול שלישי, כי איחרתי בפיק אנד רול, עשינו לייט סוויץ' וכאלה, ושוב, לא שחקתי הרבה במשחק הזה, ובסוף, סוף המשחק, דיברתי עם המאמן יכולות אישיות של אלבה, עם קרלוס, ספרדי אגב, והוא אמר לי שזה משהו שלא יכול לקרות. אסור שבן אדם, שקבוצה, שחקן, מאמן, יוציא אותך מהזון שלך, מהנוחות שלך. והוא אמר, אם אני הייתי מאמן בקבוצה אחרת, הייתי תוקף אותך כל פעם אחרי פעם, לנסה להוציא אותך
כי אתה פגיע כרגע.
בדיוק. לא כרגע, אתה פגיע. אני יודע איך אני יכול להוציא אותך מהמשחק, וככה יש לי סיכוי לנצח אותך. לנצח אותך במשחק, לנצח אותך מנטלית, כל מה שיתרום להם לנצח אותנו, את במברג, לנצח את אלבה ברלין. וחשבתי על זה לעומק, ואמרתי, כן, בסוף, שוב, לא להתחיל מלחמות, אם יגיע מלחמה, אני אלחם בה, אבל צריך גם להיות חכם באותו זמן. כי לי יש רק מה להפסיד. להם אין מה להפסיד. בסוף זה נגמר 3-0, אבל... אתה יודע, אם הייתי ממשיך בזה, זה גם היה פוגע בי לאורך זמן בפלייאוף, בחצי גמר ובגמר עוד יותר.
יצא לך לראות את הקטע הזה עם ננה לי אחרי זה? זאת אומרת, אתה יודע, נגמר המשחק, באת הביתה וכאלה וזה.
עם כל הפרסמות ששמתם בערוץ ספורט, נראה לכם שלא.
לא, אנחנו לא עשינו כלום. אתה היית שם, ובמקרה המצלמות שלנו גם היו.
תגיד רגע, אפרופו, סתם, במהלך עונה אתה עקבת אחרי מכבי תל אביב תוצאות וכאלה, מעבר לקראת משחק ששחקת מולם? כלום.
כמובן שיש את היורוליג, ראיתי משחקים של היורוליג, כי יש להם שתמש את היוזר של היורוליג, אבל באמת לא יודע, כאילו, גם, אגב, לא היה לי ממיר ישראלי, טלוויזיה ישראלית.
ראית היורוליג טבעי רק.
כן, זה הכל. אם היה משחק של מכבי נגד ירושלים אולי, או מכבי נגד חולון, אז ההורים היו מעבירים לי את זה בזום. מקסימום, כאילו.
אבל לתמיר יש הכל.
נכון, תמיר...
שזה היה עוד דפק לא בדל והגיע.
אני גם אולי אעשה את זה שנה הבאה, אבל אני לא רוצה לבזבז אנרגיה מיותרת על הדברים האלה יותר מדי, כי זה...
כי זה אנרגיה מיותרת.
באיזשהו מקום, אין לי מה להתעסק בזה יותר מדי, אתה מבין?
בקיץ הזה, אפרופו, אם אנחנו כבר מדברים, אני לא יודע אם אתה יכול להגיד, לא יכול להגיד, או לא היה דבר כזה. אם מכבי תל אביב בנתה את עצמה מחדש, מאמן שאתה מאוד אוהב. היה איזה שיחה, פנייה...
רגע, הוא לוקח שלוק מים.
הוא לוקח שלוק מנסח בראש את הזה.
לא, לא מנסח.
אתה רוצה עוד בקבוק? כך.
תודה.
אתה יודע שפה אני שברתי, שותה את הבקבוק בשלוק אחד.
נכון. אבל לא לפני שאלות קשות, סתם כי הוא צמח.
סתם כי נחנקתי.
זה כלום ושום דבר, חצי ליטר, ברור.
ברור, לא, זה אלפרין כל פעם בהלם, וזה, אני, זה לא מפריע.
אני איש גדול, אני שותה.
אז אני אשאל שוב, אחרי ששתית ונשמת ורצת בראש את כל התשובות האפשריות. מכבי תל אביב גיששה, בתקה, פנתה, ממה שאתה יודע, דיברו איתך, עוד דיבר איתך מישהו?
את האמת שהסוכן שלי לא אמר לי כלום, 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 כלום. בלי קשר, אני חוזר לשנה הבאה. אתה חוזר, כן. וזהו, לא, לא יודע, אולי היה גישושים או משהו, אבל לי, הסוכן שלי לא אמר לי כלום.
ועל קבוצות אחרות? זה בכלל משהו שאתה חושב עליו? כאילו, אוקיי, בוא, סיימנו את העונה הזו, אני אשמע שאתה די מרוצה מהמקום שלך בשביל להתחיל לחפש אופציות אחרות.
אני מרוצה מאוד מאיפה שאני נמצא, אני מאוד מאוד מרוצה באלבה ברלין, ואני חושב ש... שוב, גדלתי, למדתי המון כדורסל חדש במקום אחר, ו... אני רוצה להמשיך וללמוד את הכדורסל הזה גם שנה הבאה.
השנה הבאה תהיה שנה שונה. כי א', זאת תהיה שנה שנייה שלך.
רגע, לפני השנה, יש לי שאלה.
סליחה.
סליחה. כמה זריקות לדעתך לקחת בתוך הקשת ביורוליג, אבל לא בצבע?
בתוך הקשת, אבל לא בצבע?
מיד ריינג' בעצם?
לא, לא חייב להיות מיד. בתוך הקשת, למה אתה מסבך אותי?
סליחה.
בתוך הקשת, אבל לא בצבע.
לא, כי זה לא מסבך אותו.
לא הרבה.
ביורוליג, לא הלכתי איתך כל המסגרות. אתה יכול לנחש לשערך בלי להציץ לי בדפים?
ברור, ברור. אני מאמין שזה היה פחות מ-20, באזור, לא יותר מ-30, ממש ממש קיצוני.
אוקיי, אז התשובה היא 22.
אוקיי.
קלעת 5. עכשיו אני, לפני שאתה עודד יגיע לעונה הבאה, זה משהו מכוון... זאת אומרת, גם בקריירת היורוליג שלך לפני זה, מכבי תל אביב, זה לא משהו שעשית יותר מדי, זאת אומרת, זה לאו דווקא קשור לקבוצה.
נכון.
זה עניין של מה? אנליטיקס? זה עניין שלך, של הנוחות שלך, של המצבים, של השיטה?
קומבינציה של הכל, הייתי אומר.
אוקיי.
המאמן פחות רוצה שנזרוק את זה, כן, אם נצטרך אז נזרוק את זה, וזה משהו שאני עובד עליו באימונים, על המיד ריינג' ג'אמפ שוט ופלוטרים ודברים מהסוג הזה, סטפ-אקס, חצי מרחק, אבל שוב, זה זריקה באחוזים פחות טובים. יש לנו איזושהי אמרה מסוימת בקבוצה של השחקנים, שאם אנחנו נגיד זורקים שלושה במשחק או באימוני, ומישהו דורך עם הרגל על השלוש, אז אומרים, אנחנו, כאילו, כל הקבוצה אומרת את זה באנגלית, long two, we like them. כאילו, אנחנו צוחקים על זה שזה הזריקה שאנחנו לא רוצים לקחת. וזהו, זה משהו שאני כן צריך לשפר, כמו שאמרתי, אבל שוב, בכדורסל העכשווי זה פחות ופחות נפוץ, בלי קשר לזה שאני יודע שבקבוצה שלנו זה משהו שאנחנו פחות רוצים.
מה, מיד ריינג' כאילו משחק?
שוב, אם המשחק מוביל אותנו לשם, כן.
כן.
קח את המיד ריינג', קח את הפול-אפ, אבל זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא רוצים לקחת. אנחנו רוצים או לאפים או שלשות, או אתה יודע, את הדברים מהסוג הזה, ואנחנו לא רוצים לזרוק עם 10 שניות לסוף שעון 24, מיד ריינג' פול-אפ כשמישהו צמוד אלינו. זה משהו ש... פחות אנחנו רוצים.
טוב, העונה הבאה בעצם בנויה משני חלקים. נתחיל עם החלק של הנבחרת ונעבור לאלבה. בעצם יש חלום בסוף אוגוסט, ואז אליפות אירופה, שמתחילה בפראג ובתקווה, תגיע גם לברלין.
תגיע.
אמרתי בתקווה.
הלאה.
אני שואל אותך, וזוסמן, אתה לא קובע את זה כמובן,
במקרה, ואני מאוד מקווה שלא תהיה בעיה, ודני באמת יוכל לבוא גם לחלון אפילו.
לא, הוא בא, זה סגור.
אני שאלתי אתמול, אמרו לי אמור. אמור זה מבחינתי עוד לא סגור. אני גם יודע שהוא אמור לבוא.
שאלו אותי, יצא איזה חבר שאל אותי על למה דני לא היה בחלון ולוקה כן.
כי לוקה קובע ודני לא קובע.
לא.
זה עניין של ביטוח.
זה עניין של ביטוח, שהקבוצה יכולה להגיד כן, דלס אישרה כי זה לוקה, ווושינגטון אמרה, יורו בסקט והחלון של אוגוסט, אין בעיה. עכשיו, יותר חשובה לנו תוכנית האימון של דני בארצות הברית.
מסכים, אז אני אומר, בתקווה ואמור להגיע, אוקיי?
טוב.
יהיה דני, בסדר? איזה עמדה דני משחק במבחרת ישראל?
אני חושב שדני יכול להיות 3-4, אני חושב ש... לא יודע, במקרים קיצוניים מאוד, הוא יכול להיות גם 5.
אתה ודני לא יושבים אחד לשני על העמדה?
קשה להגיד את זה, אני חושב שכן, אני משחק 3, בוא נגיד, התפקיד הטבעי שאני משחק בו בעל בברלין, ובנבחרת הוא 3, למרות ששחקתי גם 2 בנבחרת, אבל שוב, זה כמו שנגיד, שיחקתי עם רפי ורפי ה-4, או רפי ופניני ופניני ה-4, או באימונים עם עוז ועוז ה-4, כאילו זה דברים שהם פתירים. ובסוף אני חושב ש... אתה יודע, גיא או... הנבחרת רוצה את מי שיעזור לה לנצח, ואם זה, אם וכאשר, אני חושב שזה לא תהיה בעיה.
אתה מכיר את היו-ליג, מכיר את רמת הנבחרות באירופה.
כן.
כל הזמן חוזרים ואומרים, מה המיקום הריאלי של נבחרת ישראל? אז לאורך השנים האחרונות הייתה איזושהי תקופה, ואמרו, כשנגיע ליורובסקט 2023, אנחנו רוצים להגיע לרבע הגמר, לטופ 8. קמפיין האחרון לא היה כל כך טוב. סיימנו עם 3-3, וצריך לומר שיחסית לנבחרות אחרות, נבחרת ישראל לא סבלה יותר מדי, כי למעט אתה ותמיר ודני, רוב השחקנים היו פה, ברוב החלונות, מה שהרבה נבחרות לא יכולות להגיד את זה לעצמם. אז יכול להיות שאנחנו רואים את עצמנו קצת יותר מדי טובים, אולי המיקום הריאלי שלנו הוא לא 8, אני לא יודע מה המיקום הריאלי שלנו, אבל... זה טוב לשאוף גבוה, אבל מצד שני אולי הציבור מתבלבל. איפה אתה רואה, איפה אתה עומד בסיטואציה הזו?
את האמת שאין לי תשובה ברורה להביא לשאלה הזאת, זאת האמת. אני חושב ש... שוב, נדע רק כשנגיע לרגע. אני חושב שזה חשוב. אני חושב שזה חשוב שיש ציפיות גבוהות. אני חושב שזה תמיד חשוב וטוב שיש ציפיות גבוהות, כי אז אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה אתה חושב שאתה יכול לעשות, ואתה לא תהיה מופתע ממה שאמור לקרות. שוב, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה משחק אחרי משחק, כי...
אבל מה אתם מרגישים אצלכם? זאת אומרת, נגיד בקבוצות, אוקיי, גיא פניני אמר יפה בסרט של חולון בלבאו, סרט הנהדר של גיא לוינקרון, שיש את הרגע הזה בעונה, שזה פתאום, והוא עשה ככה.
נכון.
אוקיי, אז בקבוצות קל להסביר את זה ולהרגיש את זה, כי זה באמת ארוך. אבל עכשיו... עוד פעם, אמרתי קודם, לא היית בנבחרת הרבה זמן, אבל כבר היית מספיק בנבחרת ישראל, ובטח עם השחקנים, ושיחקת היית מספיק.
כן.
ביניכם לבין עצמכם, עזוב מקום ריאלי, אתם מרגישים שאפשר לעשות דברים גדולים עם הנבחרת שיש לנו? יש לכם, יש לנו? כן, אפשר להגיד לנו בנבחרת.
אנחנו כולנו. מרגישים את זה, כן. אני אישית מרגיש ש... כולם מדברים על החילופי דורות ודברים מהסוג הזה. אני חושב שה... קומבינציה של מקל פניני, של השחקנים עם המון המון ניסיון, והחבר'ה הצעירים שלאט לאט מתפתחים, אם זה תמיר, ים, אני, זלמנסון, מנקו בר, כאילו הם כן קצת יותר מבוגרים, אבל בסוף, תומר גינת כמובן, יש איזשהו קור מסוים ש, אתה יודע, אנחנו גדלים למשבצות מסוימות, וזה משהו שאני מרגיש, אני אישית מרגיש שאנחנו משתפרים בתור נבחרת מאשר שנים קודמות, במיוחד אם דני יופיע ויהיה איתנו גם. שוב, אני כן מרגיש שאנחנו יכולים לעשות משהו מיוחד, אבל אנחנו צריכים להוכיח את זה לפרקט ופחות בדיבורים.
יהיה קשה לחבר שחקן כמו דני, שבעצם פעם ראשונה מגיע לנבחרת, עוסק רק בעתודה, עוסק בנבחרת הבוגרת לעולם. אתה מכיר עוד עסקת איתו?
לא, אני חושב שעוסק בנבחרת הבוגרת.
משחק אחד, נגד רומניה.
רומניה, כן, נכון.
אבל הוא לא באמת חלק מהגרעין הזה, כמו שאתה אומר, הוא צריך לבוא ו... ופתאום, גם מבחינתו, הוא ברול מאוד מסוים ב-NBA, ושהוא יגיע לנבחרת ישראל, הרול שלו אמור להשתנות.
ברור, אני חושב, בסופו של יום, דני יודע לשחק כדורסל. לא משנה אם הוא משחק ברול הזה פה, או ברול ההוא שם. הוא השחקן של, שלנו, של ישראל, ב-NBA. הוא יודע איך שחק כדורסל טוב. יש לו את הבייסיק הנכונים. הוא שם מסיבה מסוימת. ואני חושב שזה לא תהיה בעיה, כי דני הוא בן אדם מאוד מאוד חכם. אני מרגיש שהוא, אתה יודע, גם להיות במדינה אחרת, בארצות הברית, בעולם אחר, אני חושב שהוא גם מתבגר מאוד מאוד מהר שם. וזהו, אני מרגיש ש... אתה יודע, כמובן שזה לא יהיה תוך אימון שתיים, אבל בסוף אני מרגיש שהוא יבין מה הנבחרת ומה השחקנים צריכים ממנו, והוא יתרגל לזה מהר מאוד.
זה יהיה לכם מוזר, החלון הזה שפה פתאום לפני היורו-בסקט? שבדרך כלל אני מוקש פה משחקי הכנה, אתם צריכים לבוא לשני משחקים בעצימות מאוד מאוד גבוהה,
כן.
ואז יש רצף של עוד 5 משחקים ב-7 ימים? כן. 6 ימים?
7 ימים.
זה כן. משהו ש... את האמת, לדעתי זה פעם ראשונה, זה לא קרה. הדבר הזה ספציפי.
העצימות של שני המשחקים האלה, כן. כי משחקי הכנה תמיד היו.
נכון.
בדרך כלל 4.
אוקיי, זאת אומרת, משחקי הכנה, אני מחלק את הדקות, אני נותן לזה.
כן, פה אתה לא יכול לחלק. צד שני גם כולם, עוד פעם, זה גם חשוב, הם באותה סירה.
לא, אבל זה בנוגע לתחילת מה שדיברנו על השחקנים שתקועים פה באמצע. להם אין ברירה, זה מה שהציבו בפניהם את האתגר הזה. אבל אנחנו מדברים פה בעצם על תחילת העונה בסוף אוגוסט פתאום, במקום להתחיל אותה בסוף ספטמבר.
חשבתי על זה אתמול, אבל אני חושב שבסוף הכל התנקז למשחק בפינלנד בחוץ. כי למשחק בפינלנד בחוץ, אנחנו נראה לי נבוא ברבק. זאת אומרת, יובל הזכיר בפרק הקודם שהכדורסל לישראל מאוד טקטי, אנחנו נבוא לסכל כל דבר אפשרי ברמה הטקטית כדי לנצח את המשחק הזה. למה? כי בתחושה שלי, המשחק שאחרי, אם אנחנו נפסיד בפינלנד, הוא יעביר, גם אם אף אחד לא יגיד את זה, אז אני אומר את זה, הוא יעביר אותנו למוד של רק היורובסקט. אנחנו בהכנה עכשיו.
נכון. שוודיה בבית.
שוודיה בבית, שזה גם ביחסי כוחות שווה, אין פה פייבוריטית ברורה, אולי קצת ישראל כי זה בבית, אבל אם המאזן של ה-3-3...
יובל לא מסכים איתך.
בבקשה, יובל. טוב מאוד שהוא לא מסכים איתי, רציתי שהוא לא יסכים איתי.
אתה פה סימני עם הראש וצועק, ורגע, אז אתה תגיד, דבר.
אני חושב ש...
לא מסכים בכלל.
לא מסכים. הייתי אומר שאני לא מסכים, כי כל משחק הוא חשוב, ו... אתה יודע, גם אם ולא נעפיל, אנחנו כן רוצים לעשות את הכי טוב שלנו בשביל הנבחרת.
אין שאלה, כן לא רוצים... אמרתי שתשקיעו לא. פחות כשחקנים.
אני רק אומר שבתור נבחרת, בתור שחקנים שמאזגים מדינה שלמה, אנחנו רוצים לנצח כל משחק שמגיע. גם אם אנחנו לא פייבוריטים, גם אם אנחנו עם הגב לקיר, גם אם אין סיכוי, בסוף אתה עושה את זה בשביל עצמך ובשביל האנשים שמאחוריך, אנשים שאתה מייצג והכבוד שלך בסוף. וזהו. אתה יודע, לי חשוב, אני משחק כדורסל, יש לי את השם זוסמן על הגב, ואני מייצג את כל המשפחה שלי יחד איתי, את הדגל של, 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 של ישראל עליי, מייצג את כל המדינה שלי, וזהו, מבחינתי זה כל משחק לגופו, ובסוף כל משחק אתה נותן את כל מה שאתה יכול.
זה מחזיר אותנו, אני חוזר שנייה אחורה, כי דיברת על הדגל, אז אתם שיחקתם בערב יום השואה, נכון?
כן.
ועלית בעצם עם השם של סבא שלך?
סבתא.
סבתא, על הגופייה.
שם משפחה.
ואתה אומר, לפעמים אנחנו מאוד צינים, אנחנו אומרים, אוקיי, אתה יודע, יש דבר... ואז אתה אומר, הוא משחק בגרמניה עם השם של סבתא שלה על הגופייה, ביום השואה.
כן.
וזה כאילו, וזה רגע שאני בטוח שהם, שוב, אני גם בא ממשפחה של ניצול השואה, ואני יודע מה זה עושה לנו.
ברור.
תאר לה, גם אתה וגם בטח המשפחה שלך, זה היה רגע ש...
כן.
שאולי לא חשבתי שתגיעו אליו בחיים שלכם.
כן, זה נכון, זה משהו ש... אתה יודע, בסוף קריירה שלי זה משהו שאני אזכור אותו תמיד, אחרי קריירה איפה שאני לא אהיה. וזה בסוף הדברים שהולכים איתך. זה בסוף אני מאמין שלי, וזה בסוף מעבר לניצחון, לאליפות, לכל דבר. זה משהו ש... זה מה שאני מייצג בתור בן אדם. כלומר, אתה יודע, סבתא שלי ניצולת שואה. אגב, השם משפחה של סבתא שלי ב... גרמנית, השחקנים בהתחלה לא הבינו מה זה אומר, גסטרן זה yesterday, כאילו אתמול, בגרמנית. וזהו, זה משהו שאתה יודע, מבחינתי זה הייתה המחווה הקטנה שאני יכול לעשות בשביל המשפחה שלי, בשביל הגאווה שלי הפרטית. כן, קיבלתי המון 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 פידבקים משמחים וטובים, אבל לא עשיתי את זה בשביל זה. זה לא אני. אני עושה את זה בגלל שאני רוצה לעשות את המשפחה שלי שמחה, רוצה שסבתא שלי תראה את זה והיא תחייך.
זה היה רעיון שלך, איך הגעת לזה? ואז איך מספרים בבית? או אם סיפרת או שעשית הפתעה?
את האמת שאני לא זוכר אם עשיתי הפתעה.
איך חשבת על זה אבל?
ביום של המשחק, בבוקר, תמיר אמר לי על הזה, על סרטים שחורים ביום השואה, הזיכרון השואה, ואמרנו, כמובן, אנחנו חייבים לעשות את זה, אמרתי לאימר, אימר זה מנהל קבוצה, ג'י-אם, ובאותו רגע פחות או יותר חשבתי על זה גם, אמרתי לו, רגע, בעצם, למה שאני לא אעשה אולי משהו יותר גדול? כאילו, זה סיטואציה אחרת. אני לא נמצא פה בישראל, אני נמצא בגרמניה. זה יכול להיות משהו שיעשה איזשהו הד יותר משמעותי מזה שאני פה בישראל. ייתן איזשהו מחווה יותר חזקה, איזה משהו יותר מעצים. וזהו, ושאלתי באותו יום של המשחק את אימר, את ה-GM, הוא הוביל אותי לעוד מישהו שהוביל אותי לדובר של הליגה ודברים מהסוג הזה. בסוף קיבלתי אישור, הליגה נתנה לי אישור ומאוד מאוד כיבדו את זה, שזה היה משהו שהוא מאוד מאוד יפה. בסוף משחק גם הם לקחו אותי לרעיון. וזהו, אתה יודע, זה משהו שהוא מיוחד. בסוף אני חושב שוב, יותר חשוב מלדבר על זה או על זה או על זה, כי זה משהו שהוא זיכרון שאנחנו צריכים להנציח, ומשהו שהוא חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו.
לא יודע אם תכננו לדבר על זה, באמת שעלינו עוד המון זמן, אבל סיפור התקשורת באמת מעניין אותי, כמה התקשורת היא דומיננטית בחייכם כשחקני אלבה ברלין, שכדורסל הוא הספורט.
כן.
אני חושב, קודם כל, כדורגל בטוח, כדוריד.
אינבול, כן.
זה בטוח הטופ שתיים.
הוקי קרח.
הוקי קרח, ראיתי שהלכתם למשחק.
מפוצץ.
והיה מטורף. גם אצלכם היה בסדרת גמר נגד ברינג, והיה מפוצץ.
אבל שם זה אוהדים מטורפים לגמרי.
אז כמה באמת, כאילו, אתם מרגישים את זה ביום-יום? אם בכלל?
האמת היא שבכלל לא. זה משהו שהוא יפה. היה לי פעם אחת כל השנה שהייתי מחוץ לעולם, אולם אימונים או אולם כדורסל, שביקשו ממני תמונה. וזה היה איזה ילד מסוים שראה את כל ה... היינו איזה ארבעה שחקנים שהלכנו לאיזה מסעדה, מסעדת טאפסים.
חשוב.
כן, והיה לו חולצה של שחקן NBA, לא זוכר מי, והם זיהו אותנו, בסוף עשינו תמונה, זה היה בתחילת שנה, ומאז לא היה אפילו פעם אחת שביקשו ממני תמונה או חתימה או דברים מהסוג הזה, וזה משהו שיפה, כי יש לך איזושהי אנונימיות מסוימת. כאילו, יש, לפי מה שאני הבנתי, יש 4 מיליון תושבים בברלין, ואתה עוד איזה מישהו. אתה לא מיוחד, אתה משחק כדורסל, אתה מרוויח כסף כמו כל בן אדם אחר, אתה נושם, אתה בן אדם, לכל דבר ועניין, אתה לא שונה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה, כי הוא מוריד אותך לקרקע וגורם לך להבין. שוב,
אבל זה ספציפית בגרמניה, בגלל שאתה בא מהכדורסל. אם היית משחק במינכן והיו קוראים לך רוברט לבנדובסקי, אני מניח שהחיים שלך היו טיפה שונים.
ברור, אבל אני חושב גם שהבסיס של התרבות שם היא אחרת. נגיד, כשלקחנו את האליפות, והיינו, הופענו לאיזשהו אירוע רעבה כזה לשחקנים של אלבה ברלין, שחקנים צעירים כאילו, הכל שם כאילו מתנהל יפה. כאילו, אני יכול תמונה, בבקשה? כן, תודה. אתה יכול לחתום לי פה בבקשה? כן, תודה. כאילו, הם מאוד מאוד מנומסים, שוב, זה עולם אחר ממה שאנחנו מכירים, זה לא דוחפים לך מסלמה לפנים, או לא שואלים אותך, או דוחפים אותך, ושמים לך את העת בתוך הפרצוף. זה משהו שמאוד מאוד יפה, כי זה התרבות שם, שהם נותנים לך את הספייס שלך, את האנונימיות שלך, את מי שאתה, ואם אתה לא רוצה, זה בסדר. אתה לא מוכרח, כאילו, זה משהו שיפה.
אני, יש לי שתי שאלות אחרונות, אבל חשובות מאוד.
אוקיי.
אחת, האם הלכת למסעדה שאלפרין המליץ לך?
אני אפילו לא אמרתי לו את השם.
הוא לא אמרתי.
אבל הוא נתן לך מאפיינים.
לא שלחתי לך את השם?
משהו עם אסלה, שנראה כמו שירותים.
רגע.
לא הלכת, אוקיי.
רגע.
בוודאות לא הלכתי.
אוקיי, אז בינתיים שאלפרין עובד על המסעדה.
לא, אני חושב.
כמה למדת גרמנית מאז אותו פודקאסט? למה אני אומר מאז? כי בהתחלה שהגעת, סיפרת לנו שלמדת.
בבקשה. הבטחתי לך קישור למסעדה, נשלח. האמת שהאוכל נראה מדהים, זה כזה אבל כתב. לא קרוב אליי, אבל לבדוק את זה בקרוב. לא בדק את זה, ולא בקרוב.
שנה הבאה? אוקיי, שנה הבאה.
סבבה.
ואז עצרת, אמרת, את לימודי הגרמנית.
נכון.
וחזרת לזה? מה מצב השליטה בגרמנית כרגע? חוץ מכללות.
אני, לא,
טרשטוק בנחמדות.
יש מילה.
לא טרשטוק בנחמדות.
טרשטוק נחמד.
טרשטוק קטן, חמוד.
חמוד.
זה כותרת הפרק. יובל זוסמן, טרשטוק קטן, פסיק, חמוד.
אוקיי.
יש רק כללה אחת שלמדתי בגרמנית, וזה כאילו, שוב, זה התרבות, הם לא מלמדים אותנו דברים מהסוג הזה. את האמת שאחרי זה ניסיתי שוב פעם ספרדית, וזה גם לא הלך, אבל בגלל שאנחנו באזור של הכדורסל, אז אני כן יכול להבין שיחות כאלה ואחרות פחות או יותר על מה הם מדברים, אבל מאוד מאוד קשה לי להביע את עצמי. שוב, ואני, התכנון שלי זה לתת לזה צ'אנס נוסף שנה הבאה, אבל בעוצמה יותר גדולה.
מתי בדיוק עבור לתך הזמן? אתה מגיע אחרי היורובסקט, אחרי הגמר, מתי הגמר?
18.
אחרי ה-18 אתה חושב.
זה הכל קשור לרצון.
אתה כבר נשאר בברלין.
כן.
אני חושב שזה הכל קשור לרצון, כי בסוף...
אבל חסכו לו טיסה. הוא מסיים את היורובסקט בגמר.
נכון.
בסדר? יוצא מהגמר והולך לביתה.
קודם כל צריך להגיע לברלין, ג'ובה.
אל תתחיל.
אני אומר, אבל אמרתי את זה, ואני אגיד את זה שוב. קודם כל צריך להגיע לברלין.
ברור שקודם כל צריך להגיע לברלין.
זו המטרה.
יובל יגיע בכל מקרה לברלין.
נכון, כן. אם יש מישהו שבטוח יגיע, זה יובל. תמיר בא איתך לברלין בעונה הבאה?
זה משהו שאתם צריכים לשאול את תמיר, זה משהו שאני לא בודק איתו, אני פחות מחצת בדברים מהסוג הזה אצל שחקנים אחרים, זאת האמת. אתה יודע, כל אחד יש לו את הקריירה שלו ומה הוא עושה.
סגרת לי אותו עכשיו, תראה, כל כך נשמר וזה, תראה שאתו קטן חמוד.
שאלה לגיטימית, מה?
לא, זה שאלה...
עכשיו חזרת לצחוק, נכון?
זה שאלה לגיטימית, אבל אני אישית פחות מתערב במה הוא עושה או לאיזה קבוצה הוא הלך או בכמה כסף, זה פחות דברים שהם... זה עניינים אישיים שהם פחות קשורים אליי, אני פחות אוהב להיכנס לזה.
טוב, היה כיף אדיר. קודם כל, אנחנו כבר רושמים אותך לפרק בעונה הבאה.
במספרים מוזרים כאלה, פרק 182. לא משהו עגול.
כן, בספטמבר יהיה...
אז זה היה פרק 117 ופרק 153.
נכון.
אז אי-זוגי, זה חייב להיות פרק אי-זוגי. תרשום את זה בפתקים.
בפתקים, במחבר.
36.
נכון.
אז
189.
למה זה חייב להיות אותו הפרש?
לא, לא, נזרום איתו, מה אכפת לך?
לא, רגע, אנחנו חייבים לו את השם של הספר של שימון.
כן.
נכון, רגע, אז אנחנו נבדוק, טיפ-טיפ.
זה משהו בשביל לנצח.
כן, בשביל לנצח, אנחנו זוכרים...
לחיות בשביל לנצח.
לשחק בשביל לנצח.
כן, ספר מאוד מאוד מתאים לך, ממש מתאים, כי הוא מדבר...
הוא גם מדבר על טוני רובינס, שהזכרת.
הוא מדבר עם כל מיני אנשים שניצחו בחייהם, ואיך הם הגיעו לניצחון הזה, ואני חושב שלך, בטח במה שאתה, איך אתה...
סגרנו לך את הפינה, שימון יביא לך גם מתנה, אל תדאג, לא צריך לרכוש.
עם הקדשה מסיימת גם?
אם תבקש, כן.
אתה רוצה.
דבר עם שימון, הוא מקדיש פה לכולם את הכל. יובל, תודה רבה.
חופש נעים.
היה באמת כיף, תהנה מהיוגה, מהים.
מהחופש.
מהחופש ובהצלחה בנבחרת. אלפרין, פרופסור, תודה רבה.
תודה רבה, ג'ובה.
עד כאן ספיק אנד רול הפעם, פרק מספר 153, כפי שאלפרין הזכיר 700 פעם. מזכירים לכם שאנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, גוגל, אפל, ספוטיפיי ואפליקציות 5 רדיו, והנושא המתמיד, ועולים לרגל, ופודקאסט ה-NBA, והשחקן השישי, ורדיו אזורי. ועוד הרבה תוכן נפלא, המשך קיץ נעים לבינתיים. ביי.